תנו רבנן שלושה באו בעלילה. אלו הן קין, עשיו ומנשה. כלומר, באו בעלילה, אפשר להבין את זה בכמה אופנים, או במרמה, בטריק, תחבולה, אפשר לומר, או בתביעה, כן, תביעה, עלילה. כן, יש כמה אופנים אצל המפרשים להבין את המילה הזאת. אבל מה שברור זה שהם דרשו משהו וקיבלו, למרות שלכאורה לא היו כל כך ראויים. קין דכתיב, גדול עווני מנסו. אז איך אפשר לקרוא את זה? או כאמירה, גדול עווני מנסו. או כטרוניה, גדול עווני מנסו. וזה מה שאומרת הגמרא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, כלום גדול עווני, מ-60 ריבו שעתידים לחתו לפניך ואתה סולח להם? ובאמת, הקדוש ברוך הוא הקל על עונשו של קין. כן, אחר כך, נתן לקין אות, מבלתי להכות אותו כל מוצאו, וישב בארץ נוד, בעוד שלפני כן נאמר לו, נע ונד, תהיה בארץ, בסוף הוא יושב, בארץ נוד, נוד זה חצי נע ונד. כן, כלומר, יש איזו הקלה בעונשו של קין. כמו שעתידים 60 ריבו שאתה עתיד לסלוח להם. צריך להבין באמת למה זה בעצם מחזיר את הקושיה להמשך. למה הקדוש ברוך הוא באמת סולח ל-60 ריבו? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא סולח ל-60 ריבו? הרי לפי ההלכה, אם אדם עובד עבודה זרה, מה עושים לו? סוקלים אותו. ועם שניים? סוקלים שניים. ועם אלף? סוקלים אלף, ועם כל עם ישראל לא סוקלים. למה? בגלל שעם ישראל מגלה מגמה יותר חשובה. כלומר, זה שאתה סוקל את עובד עבודה זרה, זה בגלל שהוא מתנגד למגמה הכללית של עם ישראל, שהיא מגמה של תיקון העולם. תודה רבה. בבקשה. אבל אם אתה מגומר עם עם ישראל, אז כל המגמה שבגללה אתה סוקל את עובדי עבודה זרה, היא גם כן בטלה. מה?
כל העם
עבד עבודה זרה. ברמות משתנות. יש כאלה שעשו את העגל, יש כאלה שהשתחוו לו, יש כאלה שעזרו, יש כאלה שרקדו, יש כאלה שרק סמכו. יש כל מיני מדרגות, אבל כולם היו שותפים ברמה זאת או אחרת. ולכן החטאת הייתה חטאת הקהל כולו. ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא מוכל להם. למה הוא מוכל להם? בגלל שיש מגמה בהיסטוריה. כלומר, יוצא לפי זה, אם אנחנו מעמיקים בדברים, זה אומר שחטא העגל, אם אני לוקח את זה ברצינות, חטא העגל הוא חלק מהתוכנית ההיסטורית. יוצא לפי זה שזה לא חטא. כן, איך כתוב? הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, וגירש מפניך את האמורי. איפה זה כתוב? בספר דברים. בוא ניתן לך ארבע אפשרויות נוספות. לא בספר דברים. שמות, יפה, מול. אבל בוא נדייק בשאלה. איפה בשמות? כי תיסה, זה הפעם השנייה בשמות שזה כתוב. אם זה כתוב בפעם השנייה, סימן שיש גם פעם ראשונה. איפה זה מובא בראשונה בספר שמות? יתרו, זה יכול היה להיות יתרו, כיוון שיתרו זה לפני כתיסה, אבל זה לא נכון. פרשת משפטים, יפה. כלומר, גם במשפטים וגם בכתיסה כתוב שהקדוש ברוך הוא שולח מלאך לפנינו. בפרשת כתיסה, האמירה הזאת באה בעקבות חטא העגל. הקדוש ברוך הוא מאוד כועס עלינו, הוא אומר, אם זה ככה אני לא בא איתכם, אני שולח מלאך. ומשה שמה נעלב, עושה מה שצריך להיות, ככה אתה מתנהג איתי, מה עשיתי לך, וכו' וכו'. כן, עד שהקדוש ברוך הוא מסכים לשלוח את השכינה. פרשת משפטים, שמה אותו משפט נאמר, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, וזה לפני החטא. איך זה יכול להיות? לפני החטא שולח מלאך, מה אומר רש"י? בישר להם שעתידים לחטו, והשכינה אומרת, כי לא העלה בקרבך. זאת אומרת, במילים אחרות, חטא העגל מתוכנן. אז אם הוא מתוכנן, סתם יפילו עלינו תיק. כן, מה אתה אומר?
למה צריך לסלוח להם?
לפי זה לא צריך לסלוח להם. לפי זה הכל חלק מהתוכנית.
אבל הוא באמת סלח.
כן, זה הסיבה שהוא סולח באמת. הוא שואל, השאלה היא בכלל למה הוא כעס. כלומר, כל הסיפור הזה הוא בעצם בלוף אחד גדול. חלק מתוכנית ההתגלות, זה כולל גם את מעשה העגל, שבירת הלוחות, לוחות שניים והכל.
למה נסתכל על כל חטא ככה, כל ההיסטוריה?
אפשר גם להסתכל ככה על כל חטא, אם אתה רואה כיצד הוא משתלב בכללות ההיסטוריה. וזה בדיוק הטענה של קין. כן? כלומר, אם זה נכון לגבי חטאם של 60 ריבו, זה נכון בעצם לגבי כל חטא, אם אתה רואה את המגמה ההיסטורית שלה הוא שייך, שהוא שייך. וזה בדיוק מה שאומר קין, אני רצחתי את הבל, וזה חלק מתוכנית כוללת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה קצת צודק. אבל אל תגלה לאף אחד, זה לא יפה, חינוכית זה יהרוס. אבל יש בזה אמת, לכן הוא אומר את הגמרא, הוא בא בעלילה, הוא אחד מהשלושה, אלו, אלו אחד מהם קין. כן. יפה, זה בעצם הטענה של שבתאי צבי. שבתאי צבי אמר, החטאים שלנו אנחנו צריכים לעשות אותם לשם שמיים. נכון? יש רק בעיה אחת, שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שאנחנו בני אדם, מכיוון שאנחנו בני אדם לא ייתכן שנכוון בעבירה לגמרי לשם שמיים. לו יכולנו בעבירה להתכוון באמת לשם שמיים בלבד, היינו מקיימים בזה את רצון השם ומקבלים שכר על כך. מה שנקרא גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. אבל אנחנו לא במדרגה הזאת, ולכן שבתאי צבי בעצם רימה אותנו בזה.
אז נשמע זה לשם המקמה?
כן. הרי זה מה שכתוב במאבק של יעקב עם המלאך. המלאך, אומרים חז"ל, זה שרו של עשיו, וזה גם יצר הרע. ואומר לו יעקב, מה שמך? בעצם מה פירוש השאלה מה שמך? מה המטרה שלך? מה המגמה שאתה משרת? שם זה פירושו של המילה שם, לא מהות. שם זה מטרה, כמו שאתה אומר, לשם מה? אז אם כן, שואל יעקב, תסביר לי למה הרע קיים. מה עונה לו? למה זה? תשאל לשמי. מסביר הרב קוק, אם אני אגיד לך את המטרה, זה כבר לא יהיה רע. זה יהיה עבירה לשמה. ואז זה כבר לא יהיה אני. לכן זה חייב להישאר נסתר. מובן? כן.
אבל גם אם יש דבר כזה מושג שאפשר לעשות עבירה לשמה, אנחנו מצווים לעשות את זה, הוא בחרת בחיים. מצווים לפרור בטוב.
נכון.
זה עדיין יהיה אסור גם
לכוון לשמה בעבירה? לא יודע. לפעמים עושים, יש עת לעשות לשם מפירו תורתך. פעמים שביטולה של תורה זהו קיומה. יש ביטויים כאלה, נכון?
ביטולה זה קיומה.
ביטולה של תורה זה עבירה, וזה קיומה. למשל זה שכתבו את המשנה. היה אסור לכתוב את התורה שבעל פה. כתבו אותה בכל זאת. עת לעשות להשם, יפירו תורתך.
וזה מה התורה שבכתב? דברים שבעל פה, אתה רשאי
לכותבה,
זה לא
עבירה. יש גם עבירות על התורה שבכתב. למשל, יעל וסיסרה. אסור להיבעל לגוי. ובכל זאת, היא הייתה בכלל שהייתה נשואה. היא עשתה את זה כדי להציל את כלל ישראל. אומרים התוספות, זה בסדר. אלא מה תאמר, היא נהנתה, אומרים התוספות. הרי יש גם הנאה של הביאה. אומרים התוספות, טובתם של רשעים רעה היא אצל הצדיקים, ולכן הכל בסדר. נכון? זה סוגיות מסובכות שלא אוהבים לפתוח אותן, בצדק, אבל הן קיימות. אז זה בעצם מה שאומר קין. קין בעצם מייצג את המגמה הזאת של עשיית עבירה לשמה. כיוון שהוא קצת צודק, לכן קצת ירד מעונשו. הוא לא עשה את זה לגמרי לשמה, אבל הוא אמר לקדוש ברוך הוא, סך הכל, אני גם רוצח וגם שופט.
לא, בחטא עצמו הוא כן התכוון
איזושהי... אני עניתי לך. מה? התשובה היא שקצת ככה, קצת ככה. כלומר, נכון שהוא הורג את הבל כי הוא מקנה בו, וזה מידה רעה, אבל בתוך הקנאה שלו מעורבת איזושהי כוונה של לשם שמיים, שמגיע לו להבל. ברור? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, השומר אחי, אנוכי. כלומר, אם מישהו היה צריך לשמור על האח שלי, זה לא אני, זה אתה. נכון? ושלך שקוראים אנוכי. אנוכי השם אלוהיך. אם אתה לא מנעת ממני לרצוח את הבל, סימן שהסכמת. כן? סימן שרצית את זה. טענה מאוד מעניינת. טוב.
לא משהו, אם הוא יתמצא כל כך משמעותית, אבל מצד
זה הסכנה. לכן זה כתוב שזה בעלילה. כמו שכתוב גם נורא עלילה על בני אדם, שאדם הראשון אמר לקדוש ברוך הוא, אם לא רצית שחטא, למה בראת את העולם שמחוץ לגן עדן? כן, ככה מובא במדרש תנחומא. כן. אז מה? תודה. במקומות אחרים ש... לא יודע. אתה רק לבדוק את זה. הרי כתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אומרים חז"ל, מה זה כשנים? כשנים הסדורות מששת ימי בראשית. זאת אומרת, אומר רבי צדוק מלובלין, שכל החטאים של עם ישראל מסודרים מראש. בסדר? אה? גם יוסף ואחיו, זה מסודר מראש. ברור שזה יקרה. גם חטאים פרטיים, הכל. הכל, הכל. כל החטאים של עם ישראל, הכל מסודר מראש, הכל בסדר. ביום ההוא יבוקש את עוון ישראל, ואיננו. ואת חטאות יהודה, ולא תימצאנה. כתוב, לא? הרי העולם כולו טוען עלינו את כל הטענות האפשריות בעולם, בסוף יחפשו את העבירות שלנו, לא ימצאו. וזה בערך כמו שלמשל, אם הייתי מבקש טישו. אבל אני לא אבקש, כי זה לא נעים לבקש. אבל אולי מישהו ככה, נשמה טובה תביא. כן. אה, תודה. איזה נס. טוב. אז אחרי קין, יש לנו את השני. מי השני? עשיו. דכתיב. הברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי. וישא עשיו את קולו ויבק. ויאמר יצחק אל עשיו בנו, משמני הארץ יהיה מושביך, מיטה לשמיים מעל, בית אחיך תעבוד. נכון? זאת אומרת, בסוף נתן לו ברכה. בהתחלה יצחק אומר, לך תחפש את החברים שלך. הוא בוחר, ממשל, תקבל. זאת אומרת שיש טענה אמיתית בדברי עשיו. כתוב שהוא בכה. הוא בכה כל כך הרבה, אומר המדרש, שהוא מילא נוד שלם בדמעות. ומתי ישראל יצאו מגלות אדום? כשהם יגמרו להוריד את אותה כמות של דמעות, שעשיו בכה אז. כנראה שהיה הרבה. כן? לכן אומרים, וגם מדמעתי סימן מנודיך, כלומר כי יש נוד שצריך למלא. כלומר, יש מידה של צדק מסוימת בטענה של עשיו. אבל זה אסור לגלות. אם תגלו לעשיו, לך תדע מה הוא יעשה עם זה. מה? כן, הוא יבקיע עוד. אז עדיף שלא ידע. בסדר? זה כמו שמשה ביקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם. מה אכפת לו שתשרה שכינה על אומות העולם? כי אם תשרה שכינה, הם ידעו במה הם צודקים. אז יש לנו מספיק בעיות גם ככה. מנשה. כן, השלישי, כן, כן, יש לנו קין, עשיו, מנשה. מנשה, בתחילה קרא לאלוהות הרבה, ולבסוף קרא לאלוהי אבותיו. מה זה הסיפור הזה? שהכוונה שבהתחלה, כשזרקו אותו שם לתוך הדוד של נחושת, אז הוא התחיל לקרוא לכל האלוהויות שבעולם, אף אחד לא ענה לו. פנה לקדוש ברוך הוא, אומר, אם אתה לא עונה, אז יגידו שכולם שווים אותו דבר, כל הפאי השווים. הקדוש ברוך הוא, טוב, מה, אתה משכנע אותי? הוציא אותו. כן? זה שוב, זה מין ניצול כזה, של, אבל של דבר שהוא אמיתי מצד עצמו, כמו זאת אומרת שמנשה בתוך עומק העבודה זרה שלו, מתוך העומק של המרידה שלו במלכות שמיים, הוא רצה באמת לגלות את האמת. יש נקודה טהורה במנשה, מובן? אז בעצם אפשר לומר אפילו שקין, עשיו ומנשה, זה אותה אישיות, זה גלגול אחד, אפשר לומר, שהולך ומתברר במהלך הדורות. אז כמובן, טוב. מכאן ואילך אנחנו חוזרים לפרש את המשנה. אבא שאול אומר, זה חוזר למשנה של תחילת הפרק, אף ההוגה את השם, באותיותיו. נכון? אף ההוגה את השם באותיותיו. גם הוא בכלל, נכון? בכלל מה? אז למה אתה עושה ככה? לא פייר. צד שלו, בכלל מה? בכלל מי שאין לו חלק לעולם הבא. כן, במשנה יש לנו רשימה של אלו שאין להם חלק לעולם הבא. אחד מהם ההוגה את השם באותיותיו. זה מה שאומר אבא שאול. אבל מה זה אף ההוגה? תגיד, אבא שאול אומר, ההוגה את השם באותיותיו, ואין לו חלק לעולם הבא. מה זה אף? אף, הכוונה שהוא כלול בעצם במה שנאמר מקודם. אתם זוכרים מה היו השלושה הראשונים שאין להם חלק לעולם הבא? האומר, אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורוס, נכון? רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים. מה זה אף הקורא בספרים החיצוניים? הוא כלול במה? באומר, אין תורה מן השמיים. כי אם בן סירה זה תנ"ך, אז תנ"ך זה לא יותר מבן סירה. אז בעצם הקורא בספרים החיצוניים, זה ההמשך של האמירה אין תורה מן השמיים. ומה שמה? והלוחש על המכה, ואומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אין השם רופאיך. אז זה כלול בכלל אפיקורוס, נכון? כמו שאפיקורוס אמרנו, מה ההגדרה של אפיקורוס? מבזה תלמידי חכמים. כאן הוא מבזה את כתבי הקודש, הוא משתמש בהם לרפואה. נכון? ואז יוצא, מה נשאר לנו כאן? האומר, ההוגה את השם באותיותיו, זה הופך להיות ענף של האומר אין תחיית המתים מן התורה. מה קשר? צריך להבין, למה בכלל האומר אין תחיית המתים מן התורה, אינו חלק לעולם הבא? למה? מה למדנו בתחילת הפרק? למה מי שאומר שאין תחיית המתים, אין לו חלק לעולם הבא? תחיית המתים, מה זה? זה עולם הבא. הוא לא רוצה תחיית המתים, אז הוא לא שם. נכון? הגיוני, לא? הוא לא מעוניין, זה לא חלק מעולמו. איך אומרת הגמרא? תנא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. הסברנו כן שהאדם נפתח אל העולם כפי מידתו, ולפי מידת פתיחותו, כך עולמו. זוכרים את זה? זאת אומרת, שאומר אין תחיית המתים, בעצם אין לו שייכות לתחיית המתים. אז המשפט הזה שאמרתי לכם עכשיו, שהזכרתי לכם מתחילת הפרק, הוא כפר בתחיית המתים. לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. אפשר לקרוא אותו בכיוון ההפוך, כמו רבי צדוק מלובלין. מה אומר רבי צדוק מלובלין? אין לו חלק בתחיית המתים. לפיכך, כפר בתחיית המתים. זאת אומרת, זה לא שייך אליו בכלל. מובן? מובן מה שאני אומר? טוב. מה השאלות? נכון, זה לפי השיטה של בחירה חופשית. כלומר, אם אתה אומר, יש, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, זה לפי השיטה שיש בחירה חופשית. אם אתה אומר את המשפט הפוך, זה לפי הידיעה, לא לפי הבחירה. כלומר, כל התורה כולה ניתנת להיקרא בשני כיוונים. מההתחלה לסוף, אז יש בחירה, מהסוף להתחלה, יש ידיעה. כן, אותו דבר לגבי החטאים, מה שדיברנו, שהחטאים, חטא העגל מתוכנן מראש. אז אם כן, אין בחירה חופשית. זה חלק מהידיעה. אם אתה אומר שזה באמת חטא, זה לפי הבחירה. אז אין שאלות. כן, מה? הסבירו בצורה קצת עקומה.
זה נשמע נורא פשוט, זה חידוש בכל זאת.
אני לא יודע איך פרשו אחרת.
שמי שלא מאמין, אז אין לו חלק לעולם הזה.
זה השפעה של הנצרות, מה שאתה אומר. הנצרות חושבת שמה שאדם חושב, זה יכול לפסול אותו מהנצח. מה זה משנה מה אני חושב? אם אני נצחי, מה זה משנה מה אני חושב? לכן הגמרא שם אומרת, וכל כך, למה? כן, וכל כך, למה? מה כל כך? כל כך שיקחו לו את העולם הבא? הקדוש ברוך הוא נתן לו העולם הבא, אז מה, בגלל שהוא אמר איזה שטות? נכון? זה השאלה של הגמרא שלנו. זה מה שלמדנו בתחילת הפרק.
אנחנו אבל אומרים אותו דבר, תוקפים את זה בצורה אחרת. אומרים שהוא זה שבדי הכל הגיד את זה, זה בעצם להגיד...
כלומר, הוא לא מעוניין. הוא כאילו קראת את עצמו משם.
ובזמן את זה,
לא, ההבדל הוא הכוונה האומר. האומר, מה זה אומר, נתחילת אמיתים מהתורה? שזה סיסמת החיים שלו. כמו שכתוב, שמואל הקטן אומר, בן פה לא יפרע, אל תשמח. מה זה שמואל הקטן אמר את זה? זה פסוק במשלי. אלא זה מה שהוא אומר. כלומר, כשאתה רואה את שמואל הקטן, אתה רואה את הפסוק הזה. אז האומר, אינטרית אמיתי מן התורה, זה מה שמשודר מהעצמיות שלו. ולכן צודק רבי צדוק מנובין, בגלל שאין לו שייכות, לכן אין לו. לכן הוא כופר בזה. לא, ממש לא. הנצרות אומרת שאם אתה לא חושב ככה, כלומר, אז אין חלק לעולם הבא. לא משנה מה המציאות האמיתית שלך. כלומר, אני אסביר לך משהו. יש הרבה אנשים שאומרים שאין תחיית המתים, אבל שהם לא מאמינים בתחיית המתים, אבל הם מתנהגים באופן שמוכיח שהם שייכים לתחיית המתים. אתה יודע איך אני יודע? כי הם אופטימיים. ברגע שאתה אופטימי, סימן שאתה מאמין בתחיית המתים, גם אם אתה לא יודע. מובן? כי אם אתה אופטימי, סימן שאתה חושב שהמוות הוא לא הכוח החזק בעולם. אז אם כן, יש חיית המתים. את היחס שלו למציאות, כן? הנצרות בהגדרה לא צודקת כי היא נצרות. עכשיו מה השאלה? לא, 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 לא. כי אצל הנצרות, מה שנקרא אמונה, זה סוג של אבסורד. אתה צריך לקבל משהו שאין לך שייכות אליו. ברור? כלומר, ככל שהדבר שאתה מאמין בו יותר רחוק ממך, יש לך יותר זכות מבחינתה של הנצרות. כל הכבוד. אתה מאמין בדברים אבסורדים, כל הכבוד. כן? זה השיטה של הנצרות. ביהדות, אתה צריך להאמין בדבר שאתה מחובר אליו. שהוא הגיוני עבורך, משמעותי עבורך. לא במסתורין, לא מאמינים במסתורין ביד. כן. אז זה עוד לא הסברתי. עכשיו, ההוגה את השם באותיותיו. בעצם, מה זה אומר להגות את השם באותיותיו? הוא אומר את שם הוויה, במקום להגיד שם אדנות, נכון? במקום להגיד אדוני, הוא אומר את שם הוויה עצמו. נשאלת השאלה, מה זה כזה חמור? למה התורה בעצם אוסרת את השימוש בשם הוויה? מה זה שם הוויה? זה עולם מושלם. מתי יש עולם מושלם? בהווה או בעתיד? בעתיד, כן? רק כשאת הוויה. נכון, בדיוק. בדיוק, זה נכון. עכשיו, השאלה היא כזאת. שם הוויה מורה על... נכון, צריך לחקור. בשביל זה יש ספר הכוזרי, ויש אפילו פירוש שלי על ספר הכוזרי. כדאי לך לקרוא. עכשיו, שם הוויה מציין את העולם העתידי. אם אתה כבר עכשיו אומר את שם הוויה, סימן שאתה חושב שהעולם של ההווה הוא כבר מושלם. אז אין לך עתיד. האומר, ההוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא. אפשר להוגד, כן, בדיוק כמו אנשי סדום, שאנשי סדום חשבו שהם כבר הגיעו אל העולם המושלם. מובן מה שאני אומר? מה? לפי מה שלמדנו בשיעורים על סדום, אז מובן למה. כן, מה? אנשי סדום חשבו שהם הגיעו לעולם מושלם. הרי סדום והמורה זה כולה משקה, הכיכר, כן, כולה משקה, בטרם שחט השם אלוהים את סדום ואת המורה, כגן השם כארץ מצרים, בואך הצוהר. כלומר, בסדום לא היה חסר שום דבר. עולם שבו לא חסר שום דבר, זה עולם משיחי. נכון? מה? לא חסר כלום. זה ימות המשיח. מה אמרו אנשי סדום? אסור לתת צדקה. כי מי שנותן צדקה, בעצם חושף עובדה שאנחנו לא רוצים להתחשב בה, הוא חושף את זה שהעולם עדיין חסר. נכון? ולכן הם הגיעו לתואבה יותר גדולה, הם מסרו את מתן הצדקה. כן? זאת הייתה חטאת סדום אחותך, ידי עני ואביון לא החזיקה. ולכן גם הגיעו למשקף זכור. כי הרי הכוח המיני כבר לא משמש כדי להביא דור חדש, כי הדור האהובי הוא התכלית בעצמו. ולכן הם היו בעצם משיחיים לפני הזמן, אפשר לומר. ולכן הגיעו לתואבות וכו'. מה? מה קרה? כן, כן, נכון. מה? לא, משהו אחר. אצל היוונים זה מסיבות אחרות. מה? מה? רגע, רגע, אני בינתיים עם הבעיה של ההוגה את השם באותיותיו. כן, ההוגה את השם באותיותיו סבור שהוא כבר הגיע לעולם המושלם. כמו אנשי סדום, שאתה ברור. עכשיו, השאלה היא שאם זה כך, אתה מרוצה ממצבו של העולם כפי שהוא. אתה לא מתקדם לקראת העולם שבו עתידים לומר את שם הוויה. ולכן, אין חלק לעולם הבא, פשוט מאוד. זה בדיוק כמו האומר, אין תחיית אמיתי מן התורה, זה בעצם אותה קטגוריה, זה ענף. לכן, זה מסביר את המילים של אבא שאול. אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו, כלול בהאומר אין תחיית אמיתי מן התורה. זה המשמעות של המילה אף, מדבריו, של אבא שאול. אף, זה הכוונה שזה גם כלול. כלול במה? כלול במשהו שאמרנו קודם. מה הדבר שאמרנו קודם? אין תחיית אמיתי מן התורה. האומר אין תחיית אמיתי, אז אף בכלל זה ההוגה את השם באותיותיו. אף זה גם האיבר שדרכו אנחנו נושמים, אבל זה משהו אחר. כן, אף זה גם כעס. נכון? אבל זה לא הנושא שלנו, כן. נכון? טוב. טענה. על זה יש הערה של הברייתא, ובגבולין ובלשון עגה. ומתי ההוגה את השם באותיותיו אין לו חלק לעולם הבא? אם הוא עושה את זה בגבולין. מה זה בגבולין? מחוץ למקדש. נכון? זה מה שאתה הערת. נכון? שמחוץ למקדש, זה האיסור. אבל בתוך המקדש, עד רבה, אומרים את שם הוויה בתוך המקדש. מה זה בלשון נהגה? אפילו בתוך המקדש, הוא אומר את זה בלועזית. צריך לעשות זה בצורה מכובדת. עכשיו נשאלת השאלה... איך אפשר להגיד את זה בלועזית? יש כל מיני אופנים. כן, כן נראה. או שהוא אומר את זה ב... הוא מנסה לתרגם את זה, למשל, איך שם הוויה מתורגם בתרגום ה-70. תרגמו אותו, קוריוס. מה זה קוריוס? הנצחי. כן? צרפתית, לטרנל. כן, אז אם כבר אתה כבר אומר את שם הוויה, אז אתה אומר את שמו ממש. כן? כלומר, זה לא יפה לכנות שם למישהו. וכמו שיש אנשים שקוראים לקדוש ברוך הוא בשם, אדושם. שמעת על את הביטוי הזה? אדושם. מה? אני שמעתי. כן. כן? יש כל מיני. או למשל, כאלה שמאמינים בהשם. כן? זה הרבה פעמים אפשר גם לראות. אצל האמריקאים באמת, כל הסידורים שם מלאים בזה שאלוהי ישראל קוראים לו הישם. נכון? H-A-S-H-E-M. כן. זה, על זה נאמר, יבחר אלוהים חדשים. כן, כן. יש גם, אתה צודק, אבל יש גם ברבי אברהם בן עזרא על מגילת אסתר. הוא אומר שמדוע לא נכתב שם השם במגילה, כדי שלא יחליפו אותו בשם אלילות, כדי שהפרסים לא יכניסו שם השם עבודה זרה שלהם, כדרך שהשומרונים יחליפו ל... את שם השם לאשימה. אשימה, כן, מובא גם בספר מלכים, שהם החליפו את שם השם באשימה. מה זה אשימה? זה השם. כן, טוב.
לא עושים ספור כזה משם,
מי אומר את שם השם. בסדר, אני קורא בשם, אני קורא לו בשם. אבל זה פשוט, מה זה לקרוא בשם? מה זה להיקרא בשם? אתה יודע שהיום אנשים חושבים ששם זה סתם. ממש לא, ממש לא. השם זה, למשל, עד היום הזה, הנזירים בטיבט לא מגלים את השם האמיתי שלהם. כי אם אתה יודע את שמו של מישהו, אתה שולט עליו, כי אתה מכיר את רצונו. מה? זה גם קורה. אם משהו לא קרה, לא קרה. זה סתם? כן, הרי יש רוח הקודש על ההורים, כשהם נותנים את השם. זה לא, לא, זה משמעותי מאוד. אז למה אסור לכנות שם לחברו? מה? לשנות את השם שלו. למשל, קוראים לו יעקב, וכולם קוראים לו קובי. מה פתאום? הוא פגוע הבחור, הוא רוצה שיקראו לו יעקב. כולם קוראים לו קובי.
זה צריך לסגור את צהל,
אבל אין שמות פרטיים בצהל. כן, או ג'וק. אני פעם שמעתי על אחד שקראו לו ג'וק, כל המחלקה שלו. יום אחד התעצבן, ככה הלך מכות עם כולם. מה? ג'ננה תפס, מה?
יש לי שאלה, אם גם
צר זהירות בדבר הזה, בכל פנים. אז ההוגה את השם ואותי אותם. אז מה זה אהובה גבולין? אז למה במקדש אפשר לקרוא בשם השם? כי זה באמת העולם העתידי. המקדש הוא נציגות של העולם העתידי. זה לא שייך ליום השביעי שבו אנחנו נמצאים, זה שייך ליום השמיני. ולכן במקדש, אדרבה, שם אומרים את שם הוויה. מה? המקדש? פשוט מאוד. הרי מה קורה ביום השביעי? מתי זה היום השביעי אגב? אהו, שואלים לך שאלה, נימוס מחייב לענות. לפחות נתת תשובה שאתה לא יודע. היום השביעי זה עכשיו. איך אני יודע? הרי כתוב בתורה, בסיומו של יום השישי, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי, נכון? אחר כך יש תיאור של היום השביעי, אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי, נכון? נכון, אתה עושה לי ככה, כלומר אתה מוכן שאני אמציא פסוק שלא קיים. זה ממש מפרגן, ממש מפרגן. אבל הפסוק הזה הוא פסוק שלא קיים. לא כתוב ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. אשר ברא אלוהים לעשות, מה יש אחר כך? סברי מרנן, נכון? לא, אחרי זה כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בברם וכולו. אז זאת אומרת שאם התורה לא כתבה ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, סימן שהוא לא הסתיים. אם כן, אנחנו עדיין בתוך היום השביעי. אמת או לא? כן, היום השביעי, כלומר זה ההיסטוריה האנושית, היא היום השביעי. כשנמלא את המשימות של היום השביעי, אז נוכל לעבור ליום השמיני. מה זאת אומרת? כאשר אנחנו נהיה קדושים, ואז יהיה כתוב בתורה, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי, ואז יתחיל יום השמיני. עד כאן ברור? עכשיו יש רק בעיה אחת, שיום השמיני, לפי העדות של התורה בעצמה, כבר התחיל. שהרי בספר ויקרא, פרק ת', פסוק א', נאמר, ויהי ביום השמיני, בחנוכת המשכן. אם כן, היום השמיני התחיל. יש רק בעיה אחת, שהיום השביעי לא יסתיים. אז איך אפשר להבין את זה? זאת אומרת שבתוך העולם שלנו שהוא עולם של היום השביעי, יש איזושהי הופעה של היום השמיני. איזה מין אטרמה, איזה מין נציגות אקסטרה-טריטוריאלית של היום השמיני שנתונה בתוך עולמנו. אם כן יוצא לפי זה שהמקדש הוא גוף זר. מה קורה לגוף זר? נדחה. לכן מדי פעם המקדש נחרב. כי המקדש לא שייך לטבע של העולם הזה. הפלא הוא מתי שהוא כן קיים. כשיש כן מקדש זה דבר תמוע. אבל המקדש בעצם מתאר את המצב העתידי של העולם. אתה רוצה לראות איך היום השמיני נראה, תיכנס למקדש, אתה רואה את היום השמיני, יוצא מן המקדש, חוזר ליום השביעי. מובן? מה קורה ביום השמיני? יש פנים אל פנים עם הבורא. בעולם שלנו יש מסכים. במקדש אין מסכים, המסכים מוסרים. שלוש פעמים בשנה יראיך ולזכוריך את פני האדון השם. רואים את הפנים. כן, מובן? כן, מה אתה רוצה?
מה ההבדל בין המהות לבין
המגמה? מה ההבדל בין המהות לבין המגמה? תשובה. יש אופנים שונים להגדיר מהות. והאופן היהודי להגדיר מהות זה על פי המגמה. לא, אני מסביר לך. יש כמה אופנים להגדיר מהות, וההגדרה של המהות על פי המגמה היא ההגדרה היהודית. בסדר? כפי שאומר אריסטוי, שיש ארבע סיבות לכל דבר. הפועל, החומר, הצורה והתכלית. נכון? למשל, הכיסא, פועלו הנגר. הנגר פעל את הכיסא, הוא סיבת הכיסא, הוא הסיבה הפועלת. העץ הוא חומר הכיסא. בלי העץ לא היה הכיסא. אבל אלמלא צורת הכיסא, שזה משטח ורגליים, זה לא היה כיסא. ואלמלא שיש מטרה לשבת, לא היו נעשים כיסאות כלל. השאלה היא מה העיקר? יעבדוך עמים, תודה רבה. אין כמוך. תודה. כן. אמן. אז השאלה, מה המטרה, כלומר, מה המהות היותר מהותית של הכיסא? זה שיש נגרים, זה שיש עצים, זה שיש מבנה, או זה שיש צורך לשבת?
זה
אז היהדות בוחרת את הטלוס, מה שנקרא, המגמה התכליתית, בתור ההגדרה המהותית. פרשטייסט. אבל יש עוד אפשרויות נוספות להגדיר על פי הפועל, או החומר, או הצורה. בסדר? יש כמובן מה שנקרא סיבה מקרית, סיבה עצמית, ויש סיבה ראשונה, וסיבה שנייה, קרובה ורחוקה וכו'. אבל אי אפשר את הכל להסביר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יבדור. האמן היה יותר חזק מהברוך הוא, ברוך שמו. טוב, לא נורא. טוב. מה? עכשיו, מה אתה אמרת? אשכנזים. מה זה קשור לאשכנזים? מה שאשכנזים לא אומרים ברוך הוא, ברוך שמו, זה כשזה בברכה שהם יוצאים בה ידי חובה. אבל פה זה ברכה שאינך יוצא בה ידי חובה, זה אני רק. כתוב במפורש בשולחן ערוך שכל ברכה שאדם שומע, צריך לענות ברוך הוא וברוך שמו, מה זאת אומרת? טוב, ובכן רבותי היקרים, אנחנו עוברים עכשיו להמשך פירוש המשנה. שלושה מלאכים וארבעה הדיוטות וכולי. כן. מה זה מלאכים? זה מלך, זה מי ש...
מולך.
אז מה זה הדיוט? מי שלא מולך. כלומר, ביחס לתפקיד גבוה, הדיוט, זאת אומרת פשוט. הדיוט זה פשוט ביווניס. מזה נעשה גם המילה אידיוט בשפות אירופאיות. אבל הדיוט זה גם מילה פשוט. כן? כלומר, מי שאיננו מלך הוא הדיוט. בסדר? אז אם כן, שלושה מלכים וארבע הדיוטות וכו'. אני שאתה שאלה, מה? מה קרה? לא, רק ארבע הדיוטות הם בכלל וכולי הזה, נכון? רק שלושה מלאכים בכלל וכולי הזה. כיוון שאתם ודאי זוכרים מה זה וכולי. תנו רבנן. אז אם כן, הראשון, מה? מה, אבל זה כתוב במשנה הראשונה של הפרק, אני מבין. שמה אני מלמד פה? בדף צדיק עמוד א', שלושה מלאכים וארבע הדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. שלושה מלאכים, ירובעם, אחאב ומנשה, ארבע הדיוטות, בלעם, דואג, אחיתופל וגחזי. כן, ככה כתוב במשנה. מה? אמר רבי יהודה, מנשה יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר, וישיביהו, ירושלים למלכותו. אמרו לו, למלכותו ישיבו, ישיבו, ולא לחיי העולם הבא ישיבו. נכון? כל זה כתוב במשנה. נכון? שיש מחלוקת לגבי מנשה. אוקיי. עכשיו, מה? אני לא יודע, אתה מדבר על הרבה דברים שאני עוד לא למדתי. אני בינתיים רק, אני אדם מאוד פשוט, אני הולך לפי הסדר של מה שכתוב. בינתיים מה שאני ראיתי זה שהמשנה אומרת, על שבעה אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, שלושה מהם מלאכים, ארבעה מהם הדיוטות. אגב, ההדיוטות האלה זה לא סתם הדיוטות. בלעם, אמנם לא מלך, אבל נביא, מגה נביא, נכון? ודואג ואחיתופל, אמנם הדיוטות, אבל ראשי סנהדרין. אנשים ברמה מאוד גבוהה. גחזי, אמנם לא מלך, אבל שמשו של אלישע הנביא. כן, כלומר מדובר באנשים בעמדות השפעה מאוד מאוד גדולות. מה זה מלמד? זה מלמד שמי שלא נמצא בעמדת השפעה, כמעט בין סיבה שלא יהיה לו חלק לעולם הבא. כי הנזק שהוא עושה הוא לא משמעותי. אלא אלה שנמצאים בעמדות השפעה מאוד משמעותיות, הם מעמידים את עצמם בסכנה. לכן דווקא שלושה מלאכים וארבע אידיוטות. כאילו זה בעצם המשנה אולי אומרת, רק שבעה אלה אין להם חלק לעולם הבא. או אולי קטגוריות יסוד, אלה שדומים לשבעה אלה. אבל לכל פנים פשט שמה שלושה מלאכים, ארבע דיוטות. כלומר, מכל בני האדם, מתוך מיליארדי בני האדם, מצאנו שבעה שאין להם חלק לעולם הבא. מה זה? אולי זה קשור להגדרות. אולי. אולי, צריך לבדוק למה. צריך לבדוק מה הם עשו.
כן? שבן אדם קובע את עצמו.
נכון, ורוב בני האדם, כמעט כולם, קובעים את עצמם בצורה נכונה. בדרגה זאת או אחרת. רוב בני אדם יש להם גיהינם. גיהינם זה טוב. כן? כתוב שהנשמה מודה לקדוש ברוך הוא כשהיא מגיעה לפתחו של גיהינם. היא אומרת, לפחות הגעתי לפה. יש מה לתקן. מה? כן, אבל זה בא לתקן. כלומר, זה טוב להגיע לגיהינום, לפחות יש מה לתקן. הנה, סומכים עליך. עשית שטויות, בוא נשים אותך קצת באקונומיקה, בסוף תצא נקי. כן? זה שווה. כן? לא הכי נעים, כן? אבל זה שווה. בסוף יוצא מזה משהו. כן? אז זה, מה שאמרו, שלושה מלאכים בארבע יצאות, אני מלאכל כל המבא, זה באמת, הם כנראה ממש הגזימו. אחר כך אנחנו נראה בהפתעה שזה לא כזה פשוט שאין להם חלק עולם הבא. בואו נראה. שלושה מלאכים בארבע אדיוטות וכו'. אז הראשון מכולם, ירובעם. נכון? ירובעם, בן נבט, אין לו חלק לעולם הבא. וואי, מסכן, מה הוא עשה כזה? כזה חמור. כן? כתוב, כל החוטא ומחטא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כן, כלומר, זה דבר חמור ביותר. ירובעם בעצם גרם לקלקול של דורות רבים, שספק אם בכלל עד היום הזה תוקן. עד היום הזה. אנחנו נראה מה הוא עשה בדיוק. מה עשה ירובעם. כן. אז התלמוד מתחיל לדרוש עליו. יש כאן עכשיו דרשה ארוכה על מעשיו של ירובעם בן נבט. כן. ולמה אנחנו צריכים לדעת את זה? כדי לא להיות כמו ירובעם בן נבט. אולי כדי לתקן, אבל קודם כל מה, מה הוא עשה, כלומר, מה החומרה של המעשה שלו. כן, בעצם הוא גרם לפילוג. נכון? הוא גרם לפילוג באומה, ירובעם בן נבט. אז כנראה שלקרום לפילוג באומה זה דבר החמור ביותר.
זה לא, הוא לא שליח אבל, הרי רחובעם זה שגרם
לפילוג. רחובעם מי זה?
הבן של שלמה.
לא, רחבעם. רחבעם, הוא פישל, כן.
אבל הנביא אומר, נשמע, בגלל מה שאתה עשית, ירובעם רק שלמה.
יפה. יוצא לפי זה שירובעם עשה מה שצריך. נכון? הנביא אמר לשלמה, איך אתה מתנהג? אתה תראה שירובעם יירש את המלכות. אז מה רוצים מירובעם, מסכן? אז כנראה שזה לא עצם הפילוג. עצם הפילוג כנראה הוא בזה קיים מצוות הנביא. כלומר, כשירובעם הקים את הממלכה הצפונית, הוא בעצם קיים את המצוות עשה לשמוע על דברי הנביא. הנביא, אחיה השילוני, אומר לו, כה אמר השם, תפלג את הממלכה. אם הנביא אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע את דברי הנביא. לא, אבל זה יותר מזה. פה יש נביא שאומר לו במפורש תעשה את זה. אז מה באים בטענות אל ירובעם? אדרבה, התפלגות הממלכה הייתה רצון השם, ולא רק שהייתה רצון השם, הייתה מצווה דאורייתא. אז כנראה שזאת לא בדיוק הבעיה. אז כנראה יש משהו אחר שמסתתר מאחורי זה. בואו נראה. כן? כן, הוא עשה משהו יותר גרוע. אלא מה? אומרים חז"ל, אומר התנ"ך, סליחה. מה עושה? מה אומר התנ"ך? שירובעם הקים את העגלים. נכון? עגלי זהב. אחד בבית אל ואחד בדן, וכל ישראל הלכו ועבדו שם. כשהייתה שאלה, מה הוא השתגע? לא נורמלי. לעשות עגל, מה הוא לא קרא את פרשת כי תישא? כנראה שהייתה לו סברה עמוקה מאוד, ואותה נצטרך לברר בפעם הבאה. שלום.